מעשה בשניים שלומי אמוני ישראל ששומרים תורה ומדקדקים במצוות. והנה יש לה אחד גינה עם נענעה. הנענעה כידוע איננה אסורה באיסור ספיחין, היא ירק אשר גדל במשך שנים לא שיש עליו שם של אילן אלא בגלל כושר התפשטותה, ואיננה בכלל איסור ספיחין. ולכן כבר מאלף תשרי תפשין סמך ח' כל הנקטף משם לפי שיטת רבנו הוא נחשב לקדוש בקדושת שביעית. בוודאי שחובת הבעלים להפקיר, הם ממתינים לט"ו בשבט. ט"ו בשבט זה זמן חנתת פירות, כל הפירות שיחנתו מט"ו בשבט הבא עלינו טובה, שיבוא עלינו טובה, אז ורק אז יהיו קדושים בקדושת שביעית, אבל לא לפני כן. אבל הנענע הזו כבר קדושה בקדושת שביעית. והנה האיש השני שהוא משלום אמוני ישראל נכנס לתומו לגינה הזו בשנת השביעית הזו ולקח נהנה בלי בקשת רשות, ובעל השדה או בעל הבית הקפיד עליו ואמר שהוא אוסר עליו לעשות כן. אמר לו אבל השנה אתה מצווה בלהפקיר. אמר אני לא מפקיר. כנראה מתוך ויכוח דווקני אמר לו אני לא מפקיר, ולא עוד אלא תבע ממנו שיביא לו דמי הנענעה שכבר לקח כמה וכמה פעמים בלי רשות. ולכן הם מגיעים בדרך זו אחרת לבית דין דיני מונות כדת מה לעשות. האומנם חובתו של זה שנטל נענעה בלי רשות להשיב את דמי הנענע לבעל השדה, בעל הגינה, או לא? ובכן, מחלוקת מפורסמת היא בין המבית ובין מרן אם חובת ההפקר שיש בשנת השמיטה היא מותנית דווקא בכך אם באמת יפקיר בעל השדה, או גם אם לא יפקיר אזי זה הפקר מאליו בבחינת הפקעת דמלכה. שם הבית אומר גם אם לא יפקיר זה הפקעת דמלכה, ואילו לפי מרן אם הוא יפקיר אזי הוא קיים מצווה, ואם לא יפקיר הוא ביטל מצוות עשה אבל אין היבולין הפקר. ואם מישהו ייקח בלרשות הוא עובר על גזל. ולדעת מרן כל שלא הפקיר בפועל אזי חייבים להפריש תומות ומעשרות מאותם יבולים כיוון שאינם הפקר. כלומר לא שיש פטור אוטומטי מתומות מעשרות ביבולי שביעית, אלא זה פועל יוצא אם הם הפקר או לא הפקר. אם הפקירו אותם בפועל אזי אין תומות מעשרות, לא הפקירו אותם בפועל יש תומות מעשרות. והמבית אומר לא, זה הפקעת דמלכה ואין תומות מעשרות על כך. ואז יוצא לפי המבית לא צריך לשלם זה שלקח את הנענה כי הוא לא גזל, הוא לקח דברים שמגיעים לו. ואילו לפי מרן הוא יצטרך לשלם את דמי הנענה, וכאמור לפי המבית לא יהיה צורך בהפרשת תומות מעשרות, ולפי מרן צריך להפריש תומות מעשרות. נחלקו בדעת רבנו. מהי דעת רבנו? האם הוא סובר שזה הפקעת דמלכה או שזה תלוי בהפקר אם הוא הפקיר בפועל או לא הפקיר בפועל? והנה באמת יש הרבה מקורות בדברי רבנו שדיוק לשונו מוכיח שזה הפקעת דמלכה ולא תלוי בהפקר אם הפקיר בפועל או לא הפקיר בפועל. אבל אחד המקומות שזה בולט בניסוח של רבנו זה קודם כל במשנה כלאיים פרק שביעי הלכה ה'. אמר רבי יוסף מעשה באחד שזרע את כרמו בשביעית ובמעשה לפני רבי עקיבא ואמר, אין אדם מקדש את שאינו שלו. כלומר, הגיעו בעצמכם, אם יש למי מאיתנו כרם, אסור לזרוע בתוך הכרם זרעים, זה כלאי הכרם, וכלאי הכרם אין חמור ממנו. אסור לא רק באכילה, אסור בהנאה, בתערובתו, בדינו בשריפה. לא דינו של האוכל, דיני בולים האלה בשריפה. וזה מתבטל רק אם יש פי 200, לא פי 60, לא פי 100, אלא פי 200. והנה, יש לנו כלל, אין אדם אוסר דבר של חברו אם מדובר באיסור שהוא מופשט, שאין בו ממש. אז אם למשל אדם יבוא ויזרע זרעים בכרם של חברו, אז אין אדם אוסר דבר שאינו שלו. זה לא כמו תערובת חלב בתוך בשר, זה לא משנה לנו הבעלות. נבלה בתוך כשרה, לא משנה לנו הבעלות. אבל באיסורים שהם מופשטים כאלה, אין אדם אוסר דבר שאינו שלו. והנה צאורו, מה אומר רבי עקיבא? רבי עקיבא אומר, אדם אשר זורע בשנת השמיטה זרעים בקרמו שלו, בקרמו שלו, זה לא מתקדש, דהיינו לא נאסר, כי הכרם הוא לא שלו, כי הכרם זה של כולם, לא שלו, בשנת השביעית, רק בשנת השביעית. לא שיהיה מותר לך תחילה לזרוע בכרם כזה, אבל אם זרע הוא איננו אוסר. אומר הרמב״ם, פירוש המשנה, ידוע לך שכל השדות בשנת השמיטה הפקר, ואין לשום אדם בהן בעלות גמורה. ממש, זה לא תלוי בהפקר שאם אדם מפקיר או לא מפקיר. ידוע לך שכל השדות בשנת השמיטה הפקר, ואין לשום אדם בהן בעלות גמורה. ולפיכך נעשה כרמו בשנת השמיטה כמי שאינו שלו. בא לך רבי עקיבא. ולכן בדברי רבנו מוכח שזה הפקעת דמלכה, והנכנס לטול משם בלרשות איננו גזלן ואין חייב בדמי השבה. מדברי רבנו משמע שבשנת השמיטה אין בכלל תרומות מעשרות, ולא דנו אותם ולא הכניסו אותם לשום מחזור של תרומות מעשרות. זו שיטת רבנו, כך אנחנו רואים את דברי רבנו. מעניין לעניין אנחנו בכלל צריכים לדעת עד כמה יש קשר בזיקת גומלין כל כך הדוקה בין עניין ההלכה ובין ענייני המשפט. בדרך כלל אין דבר כזה שאדם יחשוב משהו שזה הפקר ויבואו בני אדם ויקחו, אלא עד שיעשה מעשה המוכיח שזה הפקר. יש כאלה שאומרים צריך להוציא ולהפקיר בפני שלושה, ויש כאלה שאומרים דווקא באמירה, אבל מוסכם על דעת כולם שצריך לעשות מעשה המוכיח שזה הפקר. אבל אם איננו מעשה שמוכיח שזה הפקר, אין אחרים יכולים לבוא לנהוג בזה הפקר, משום שהם חושבים שהוא הפקיר. אין דבר כזה הפקר, זה צריך להיות מעשה המוכיח שזה הפקר, אחרת זה גדר של גזל, ולא צריכים לחיות באשליות, אני חושב שהוא הפקיר, אין דבר כזה. אז אם כן, איפה? בואו ראו. הדבר פשוט שהיבולים מופקרים. למנדה אמר עד שהפקיר הפקיר, למנדה אמר שהפקעת הדמלכה, הפקעת הדמלכה. יבוא בעלים של השדה ויאמר לאדם, נכון, אני מצווה להפקיר, ואני אפקיר בעזרת השם יתברך, אני משלומי מני ישראל, אני לא מאלה של זה, אל תדרוך כף רגלך בקרקעי, אני אוציא ואתן לך. לא רבותיי, אין דבר כזה אני אוציא, זה לא שלך, זה של כולם. והתורה הפקיעה אפילו את האדמה, לא רק את היבולים, אפילו את האדמה, לצורך השחייה מן ההפקר ולצורך האכילה מן ההפקר. והדבר הזה רבותיי מתבאר מפרק ו' מלכות נדרים הלכה י' ג', בין בני אדם שמודרים בהנאה זה מזה, ועשו לראובן לאכול מפירות שדה שמעון ואפילו בשביעית שהכל הפקר, שהרי לפני שביעית נדר, אבל אם נדר בשביעית אוכל, אוכל מן הפירות הנוטות חוץ השדה, אבל לא ייכנס השדה אף על פי שהקרקע כולו הפקר, אף על פי שהקרקע כולו הפקר, גזירה שמא ישרש שם אחר שיוכל, ולא הפקירה אותה תורה אלא כל זמן שהפירות בתוכה. זאת אומרת, הקרקע עצמה הפקר לצורך זיקת הנאה, להיכנס, להגיע אל הפירות, לקטוף ולאכול. עד אז הקרקע מופקרת לצורך העניין הזה. ואל יהיו הדברים האלה זרים בעינינו. היו מקומות שבזמנם, שכל הייתה, רובם היו חקלאים, אז היו אדמות חמרה, ביצתיות מאוד מאוד. אז בזמן שהיו גשמים, היו הסוסים, השברים, עוברים שם בדרכים, שלא היו סלולות, ואז במהלך החורף, היו נוצרים בשדות, בדרכים האלה, היו נוצרים מעין גומות גומות, הם סקיפים סקיפים, שבזמן שהמים מתייבשים, ואז הם מתקשים, אז כל מי שהיה הולך, ואז היו הולכים יחפים, היו הולכים יחפים בדרכים האלה, והדרך לא הייתה סלולה, אז היה כמו סקיפים וזה דוקר. מה עשו? תקנו חזל, שכל השדות הגובלות בדרכים, אז השוליים של השדות מפקירים אותם כדי שיהיה מותר לבני אדם ללכת בשוליים האלה שהן פרטיות, אבל הפקר, בדין הפקר, מפקירים את השוליים האלה כדי שבני אדם יוכלו ללכת בשוליים בנחויות ולא יצטרכו מסכנים להתדקר בדרכים עד שהדרכים יסללו מחדש. והיה מעשה שרבי יהודה הנשיא ורבי חייה ורבי יושעיה היו הולכים בדרך. פתאום היה תלמיד חכם חשוב, אבל עדיין היה תלמיד, רבי יהודה בן הקוסה, והוא היה מחמיר על עצמו, והוא לא רצה ליהנות מצדי הדרכים הללו, והיה הולך בדרך הזו עם הסקיפים, והיה מתקפץ, מחפש איזשהו מקום שעוד יכול לדרוך רגלו, והיה מתקפץ. אומר רבי יהודה הנשיא, מי זה מחמיר בפנינו? צריך לנדות אותו. אנחנו קבענו שזה הפקר, זה הפקר. ככה הוא גורם לנו שכאילו אנחנו גזלנים, והוא החסיד, הוא ישר. אז הוא אומר לו, לא, זה כוונתו לשם שמיים, זה תלמיד שאנחנו מכירים אותו, אין כוונתו באמת לשום נטיות ושום פניות. אבל מכך למדנו, כמו שבית דין מפקירים שטחים לצורך הציבור, כך הקדוש ברוך הוא בעל חד כמה וכמה שהוא מקור הסמכות, שהוא אומר, השנה הזו זה הפקר, וזה לא שלך. ומעניין לעניין, שפשוט נדע עד כמה דברים עמוקים. בתרומות ומעשרות, רבותיי, יש זכות לאדם בטובת הנאה לבעל היבול לתת היבול לכהן א' או לכהן ב', יש לו טובת הנאה, תורה התירה לו לתת טובת הנאה. במתנות עניים, לקט, שכחה, כל אלה, אין לו שום סמכות ולא זכות ולא טובת הנאה שהוא ייטול את המתנות ויגיד, הנה לך עני פלוני, הנה לך עני פלוני, אלא זה לא שלו, והעניים נכנסים בעל כורחו ונוטלים, וכל הקודם שם זוכה. ככה הלכה קובעת. ללמדנו, מוריי ורבותיי, עד כמה באמת צריכים בני אדם להבין, לצאת מהתפיסה הזו, זה שלי, זה שלי, זה שלי. השם נתן לך פיקדון בידך, ובדברים האלה הוא נתן לך זכות שזה שלך גמור, בדברים האלה נתן לך טובת הנאה לחלק, בדברים האלה אתה גם לא בעל הבית למי לחלק. הקדוש ברוך הוא בעל הבית, כי להשם הארץ ומלואה. אבל מכלל זה למדנו עד כמה באמת משפט והלכה שלובים אהדדה, ויש להם השלכות לעניין איסור והיתר, או לעניין גזלה או לא גזלה, כפי שבארנו. עד כאן מוריי ורבותיי, שנמצא עמנו.